הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום, כאן אברום בורג, ברוכים הבאים וברוכות השבות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם אדם רז. שלום אדם.
שלום שלום.
אתה היסטוריון פוליטי, סופר, מחזאי, חוקר בעקבות המכון לחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני, נוגע כמעט בכל העולם ואשתו של ההוויה שלנו, נכון?
משתדל, לפחות.
קראתי באיזשהו מקום שאתה היסטוריון פוליטי, ושאלתי את עצמי, אני יודע מה זה פוליטיקאי היסטורי. כלומר, זה אדם פתטי, שחי את העבר שלו, ולא בדיוק, ורק נמצא שם, אבל מה זה ההפך? מה זה היסטוריון פוליטי?
אני חושב שההתעקשות שלי להכניס את התיבה פוליטי אחרי ההיסטוריון, זה בשביל להגדיר מה מעניין אותי בתוך ההוויה. ואותי מעניין, אפשר להגיד את זה ביתר עריכות, הצמרת של מקבלי ההחלטות. כלומר, המקום שבו מתקבלות ההחלטות המכריעות שמעצבות את ההוויה, מעצבות את המציאות שאנחנו חיים בתוכה. יש המון דברים שמעצבים את המציאות. ויש סוציולוגיה, ויש דמוגרפיה, ויש אנתרופולוגיה, וכו' וכו' וכו'. אחותי תמיד עניין האנשים למעלה. ואני אגיד לך, לא פעם אמרו לי, תראה אדם, אתה כתבת על זה, וכתבת על זה, וכתבת על זה. אולי תכתוב פה ביוגרפיה על בן גוריון או על נתניהו. כי אם באמת שזורים האנשים הללו, לא משנה על מה, במה אני כותב. אז הפוליטי הוא קריאת כיוון למה מעניין אותי. אצלי פוליטי זה במובן הישן. פוליטיקה.
איפה נגמר הלמעלה?
איפה נגמר הלמעלה?
כן, כלומר, אין הרי בן גוריון בלי הקבינט שלו, ואין קבינט בלי מרכז מפלגה, ואין מרכז מפלגה בלי מרכז מפלגה. כלומר, איפה זה נגמר?
אני, אולי זה איפה נגמר למטה יותר, אבל...
אוקיי, איפה הם נפגשים?
תראה, אותי מעניין, הצמרת השלטון, הצמרת הפוליטית, אפשר לקרוא לזה החמישייה הפותחת. אוקיי. וזה נכון שהחמישייה הפותחת, היא נמצאת בתוך איזה תנאים מסוימים, של ממשלה, של כנסת, של תנועה, של מפלגה.
חמישייה היו ראש ממשלה, שר חוץ, שר אוצר, שר ביטחון.
אי אפשר להבין את המאבק בין בן גוריון ושרת לצורך העניין, או בין פרס ורבין, שאתה היית, בכל זאת שהסתובבת שם, בלי להבין גם את מרכז מפלגת העבודה. אי אפשר להבין את הפוליטיקה ביניהם, אם לא מבינים שפרס היה, למשל, יותר חזק במפלגה מרבין. אבל אני אומר, ההתמקדות של הדברים שמעניינים אותי, וזה קשור למתודולוגיה שלי, לאן אני הולך לחפש חומר, אני אתן לך את זה דוגמה הפוכה. לפני כמה ימים יצא לי ספר חדש, שנקרא הדרך לשבעה באוקטובר, והוא עוסק בדרך לשבעה באוקטובר, במערכת היחסים בין נתניהו וחמאס. ואמרו כל מיני דברים על הספר, אך ביקורת שאני שומע לא מעט על הספר, זה שאדם, אתה מתעסק המון המון בנתניהו. אתה לא מתעסק בליכוד, בימין, בתנועות, ברדיקליזציה או בפנדמנטליזציה של החברה הישראלית וכדומה, וזה נכון. אני מצהיר את זה ואני אומר את זה בפה מלא. זה לא שזה לא מעניין אותי או שזה לא חשוב.
זאת אומרת שהקורא שיקרא את הספר שלך בעוד 100 שנה, ידע רק נתח מסוים מתוך המציאות, ולא תהיה לו תמונה סינופטית. זה בעצם הביקורת העצמית שאתה משמיע כאן.
הייתי אומר את זה ככה, הספר שלי, הדרך לשבעה באוקטובר, כותרת המשנה שלו זה בנימין נתניהו.
אני פחות, האמת, קראתי את הספר.
העיסוק שלי, אתה צודק, כלומר, מי שיקרא את זה לא ילמד על ההתפתחות של מפעל ההתנחלויות או הכיבוש. הוא לא ילמד על צמיחתה של תנועת, של גוש אמונים. הוא לא ילמד על המחלוקות הפנימיות בתוך המרכז ימין הישראלי וכדומה. כדי לתפוס את ההוויה במלואה, זה דיון גדול מה זה.
אז אני אגיד לך, קראתי את הספר, הוא לא הספר היחיד שלך שקראתי, וחשבתי, אני אקרא אותו שוב עוד 5 שנים. זאת אומרת, אין לי מספיק פרספקטיבה, שכתבת על כפר קסם, ועל בן גוריון, ועל ביזת הרכוש, ועל הרצל. אמרתי, וואי, יש מספיק מרחק שאני יכול... כבר שקע בוץ בתוך הקפה השחור. אתה אוהב קפה שחור, נכון? כן. פה עוד לא שקע בוס, אז אני עוד לא יודע, אין לי פרספקטיבה על הספר.
ספר נולד מתוך רצון.
הוא ספר אקטואלי יותר מהיסטורי, יותר בפוליטי ופחות... אוקיי.
קשה לחלק גם את... איך אתה מחלק את עצמך? אתה פוליטיקאי, אתה אינטלקטואל, אתה איש שעוסק ב... אתה אקטיביסט, ויש לך... גם אני, הרבה פעמים אמרו לי בחודשים האחרונים, איך היסטוריון כותב ספר כזה? מה, יש מספיק זמן? אני תמיד אומר את הבדיחה שאנחנו היסטוריונים אומרים שעוד אין מספיק פרספקטיבה בשביל לכתוב על המהפכה הצרפתית. אוקיי?
שמע, כשהייתי יושב ראש ועדת חינוך של הכנסת, אז אבא שלי עבר בבניין, אני לא יודע מה הוא עשה בכנסת, והשאיר לי פתק בכתב ידו הלא קרי על השולחן, חינוך הילד מתחיל 100 שנה לפני שהוא נולד. אז כן, המהפכה הצרפתית, אנחנו ממש מגיעים, אפשר להתחיל לדון בה.
את הספר, אני כותב את זה שם בעמוד הראשון או השני, לא כתבתי אותו, אלא צעקתי אותו. אני חשבתי שאפשר, שיש תועלת מסוימת, הציבור קורא צריך להכריע בעניין הזה, לא אני, שהיסטוריון יכול להציג, היסטוריון פוליטי, יכול להציג מ-96, כניסתו הראשונה של נתניהו לראש הממשלה, ועד היום יכול להציג את העצמתים המרכזיים.
אני אגיד לך אצלי, ובוא נעזוב אותו, כי אנחנו רוצים ללכת לטקסטים...
יותר חשובים.
לא, יותר מארגנים.
כן, כן.
באיזה מובן. הספר האחרון שלך, הדרך לשבעה באוקטובר, הוא ספר פוליטי בעיניי, שזה נהדר. אין מספיק כתיבה פוליטית בארץ, אם בכלל. כלומר, זה אחד הדברים שמאוד מאוד קשים למי שכותב פוליטיקה. אין קונטרות. שרנסקי כתב, בסדר, יוסי ביילין כתב משהו, בסדר, בנימין נתניהו כתב לפני 100 שנה, הוא כתבו לו, אין כתיבה פוליטית.
המסה הפוליטית כסוגה ספרותית נעלמה.
ממיליון סיבות, אין כותבים, אין מולים, ואולי יש פחות קוראים. אז לכן בעיניי הספר נכנס לקטגוריה פוליטית, ובוא נדון עליו באופן היסטורי עוד 10 שנים.
יאללה, אני אבוא.
אבל אז שכי התכתבנו בינינו, שמת על השולחן טקסט שהוא וואח הטקסט, כלומר, הוא ברטולד ברכט, 5 קשיים בכתיבת האמת, אוקיי? כותב את זה בן אדם שלזכותו יאמר שמעטים היו כמותו, הוא היה מתנגד אקטיבי למשטר הנאצי בגרמניה, זה לא שמענו על יותר משני מניינים של אנשים כאלה.
כן, ברכט הוא אינטלקטואל יוצא דופן, ולא בכדי אנחנו, רבים מאיתנו, חוזרים אליו ומצטטים אותו. אני חושב שכמעט בכל ספר שכתבתי, וגם בדרך בשבעה באוקטובר, יש מספר ציטוטים של ברכי.
כבר זה טקסט מכונן במובנים רבים אצלך.
א', 5 קשיים בכתיבת האמת, זה טקסט שמלווה אותי, ואני חוזר וקורא אותו. באמת זה כמעט כמו איזה טקס פולחני, לחזור ולקרוא את ברכט, ואני באמת, אני חושב שהוא ומרקס הם באמת התיאורטיקנים, סופרים, שאני חוזר וקורא...
מעניין, כי ברכט בא מהעולם לכאורה היותר קליל, ומרקס איזה כובד, ושניהם בסוף נפגשים בחצי הכדור הקומוניסטי, כי כשהוא גמר להיות... המוחה אולי הכי מעניין, אחד המוחים המעניינים נגד המשטר הנאצי, בסוף הוא בחר לגור במזרח גרמניה, ולתמוך במשטר הבעייתי כן. שלה.
אנחנו יכולים לקיים שיחה שהיא...
לא, זה לא שיחה לא, עליו.
לא, אני...
כי המסע שלו מעניין.
נכון, אחד השאלות היא, האם... מדוע ברכט עיגל פינות בהיבטים מסוימים שקשורים למשטר הסטליניסטי, ובטח בביטויו במזרח גרמניה. אבל אני קורא את ברכט לא רק, הוא מעניין אותי לא רק כסובייקט שהיה ופעל.
המאמר עומד בפני עצמו, כן, הסופר מת.
כן, אין, הוא מבחינתי, וכמובן לא רק מבחינתי, האדם שמסמל וקרא להיאבק נגד הבורות ונגד השקר.
בוא נתחיל.
יאללה.
מי שרוסק היום להיאבק בשקר ובבורות ולכתוב את האמת, חייב לגבור על 5 קשיים לפחות. עליו למצוא את האומץ לכתוב את האמת, למרות שהיא מדוקת בכל, ואת החוכמה לזהות אותה, למרות שהיא מוסוות בכל, את האומנות להשתמש בה כנשק, את כושר השיפוט לבחור באלה, אשר בידיהם תהיה לה השפעה, ואת האורמה להפיץ אותה בקרבה. אלה הם קשיים גדולים בשביל הכותבים תחת הפשיזם, אלה הנרדפים או הנמלטים. לאמיתו של דבר, גם עבור אלה הכותבים בארצות החופש והבורגניות. באיזה שנה הוא כתב את זה?
נכתב בסוף 34, והתפרסם בראשית 35.
כלומר, לפני שנה היטלר עולה לשלטון.
נכון, והטקסט מוברח אגב, פמפלטים שלו מוברחים לתוך גרמניה.
כלומר, הוא מוברח,
הוא כותב אותו בגלות, כלומר, הוא לא נמצא בגרמניה, זה מתפרסם מחוץ לגרמניה, פמפלטים שלו, של הטקסט מוברחים לתוך גרמניה, ומסתובבים, והוא לא מהטקסטים המאוד מוכרים של ברכט, בכלל פחות קוראים את ברכט התיאורטיקן העיוני.
אוהבים את השירים, אוהבים...
כן, את המחזות, את
עם הקוראז', אנבל, לא אנבל... יש לו שיר שאריק לוי שר אותו.
השירה העברית זה אתה, זה לא אני.
תכף אני אזכן בו, כן.
אבל סיפור פשוט, רומן בגרוש וכדומה.
כן. אופרה בגרוש?
יש גם.
כן, אוקיי.
יש גם וגם. אז... אני חושב שהיום אנשים צעירים בשנות ה-20, 30, 40, לא, אני בטח לא מכירים כבר את המנגינות, אבל מיקי סכינאי וכדומה את הדברים ש...
נט בניי, זה במים.
אתה מעיד על גילך כאן.
כן, בומר, בומר בינלאומי, כן.
אבל הוא כותב את זה באמת בדצמבר 34, באיזה... זה לא מגיע out of the blue, כמובן, זה טקסט שיש לו אבות שונות,
אבל... הוא רואה את העלייה של... הוא רואה את... מול העיניים, את המטמורפוזה של החברה הוויימרית לתוך החברה ההיטלראית.
החברה המתקדמת, כמו הוא כותב את זה פה באיזשהו מקום, אחת החברות המתקדמות בעולם, אבל מה שיפה אצל ברכט, ואם כבר נביא עוד אחד שהוא עומד ביחד איתו, וזה ג'ורג' אורוול, זה שהכתיבה שלהם לא מופנית כלפי הציבור הימני, או הציבור שכבר נשטף בפשיזם האדום, או החום, או השחור, אלא הם כותבים קודם כל לציבור שהוא האינטליגנציה, האינטליגנציה שמוכנה לא לומר אמת. והציווי של ברכט או של אורוול, קודם כל speak the truth, אוקיי? הוא עדיין חובה, אני חושב שאנחנו מוטלת עלינו, ואנחנו לא אומרים את האמת, או רובנו לא אומרים את האמת על מה שקורה כאן.
בוא רגע נמקד את זה. אנחנו אומרים, אורוול זה בינלאומי, זה אוניברסלי, ברכט, ודאי, תרגמו אותו לפה ותרגמו אותו לשם. לא, לא, הם כותבים פנימה לתוך החברה שלהם, שזה מקום יותר קשה, כי ההתנגדויות יותר קשות, ובלי המרחק של הזמן שיש לנו. אז בואו נתחיל. מה הבעיה באומץ לכתוב את האמת? את בדיוק שאני יכול להגיד את האמת, לא? בישראל היום יש בעיה להגיד את האמת?
אני חושב שבהחלט יש קושי.
איפה הבעיה? איפה...
הקושי להגיד את האמת מבחינת ברכט הוא נעוץ לא רק באפשרות שתופעל נגדך אלימות פיזית. זה אחד הדברים החשובים. אכן, בתקופות מסוימות, במשטרים מסוימים, לומר את האמת היה דבר מסוכן. כלומר, יכלת לסיים בגולאג או במרתפים של השטאזי או במקומות כאלו ואחרים. אבל קודם כל, האומץ להגיד את האמת, זה מסלול שאתה לוקח אותו. כדי להגיד את האמת, וברכט כותב את זה כאן, אתה תשלם מחירים. המחירים יכולים להיות מחירים כלכליים, יכולים להיות מחירים חברתיים. אך לומר את האמת היום במדינת ישראל, על מה שקורה, זה דבר לא פשוט. זה לא, שוב, לא כי הרגמו אותך באבנים, או המשטר ישים אותך בתוך צינוק. אלא קודם כל, היום לומר את האמת, על מה שישראל עושה בעזה, לצורך העניין. הדבר הזה אוטומטית גוזר עליך דברים מסוימים. ועדיין ישראל, בהידרדרות רצינית, עדיין ישראל היא מדינה דמוקרטית מערבית, ליברלית, דמוקרטיה ליברלית מערבית, שנמצאת בנסיגה רצינית, כאן לא צריך לומר את זה, אבל אך עדיין... אפשר לבוא ולהגיד את האמת.
הוא אומר דבר כמעט פסיכולוגי בסעיף הזה על האומץ, נחוץ אומץ כדי לומר לעצמך את האמת עליך, על עצמך המנוצח.
ברור.
אנחנו מנוצחים?
תראה.
נוצחנו? הובסנו?
אני חושב שכן. א' כל צריך להגיד, אנחנו, אתה ואני שותפים ועל כורחנו במידה מסוימת, לסדרה של פשעים שמדינת ישראל עושה, לא רק הפשע הגדול שנעשה בעזה כיום, אלא לפרויקט הכיבוש, לא צריך כאן לחזור על מה זה הפשע הזה, אבל אנחנו כולנו קמים בבוקר, חיים את החיים שלנו, עושים את הדברים שאנחנו עושים, אנחנו חלק מהדבר הזה, ופעמים רבות אנחנו עוצבים את העיניים, אנחנו לא חושבים על זה מספיק, אנחנו לא עושים מספיק, אנחנו לא קמים בבוקר ושאנחנו מצחצחים שיניים, הציווי הראשון שאנחנו אומרים לעצמנו, הילחם נגד הכיבוש. וזה גם איזה מצב נוח כזה. כלומר, אנחנו לא אומרים לעצמנו את האמת כל הזמן, ואנחנו משתמשים באידיאולוגיות שונות ובתחפושות שונות בשביל לרקח את המציאות. אז כן, אנחנו מדי פעם כותבים...
על פי תפיסתו זה משהו מעט שונה ממה שאתה אומר. הוא אומר דבר כזה, הרדיפה, רבים מן הנרדפים, נגיד אנחנו, שהשמאל שכח מה זה להיות, וההסתות, וכל העולם השלם המאכלס את החיים שלנו, אנחנו מאבדים את היכולת להכיר בשגיאות שלנו, והרדיפה אחרינו נראית בעינינו כעוול הגדול ביותר, אבל יש רדיפה יותר גדולה מהרדיפה אותנו, וזה מה שאנחנו כקולקטיב עושים לאחרים. זאת אומרת, אנחנו נרדפים ורודפים בבת אחת.
כן, תראה, אחד הדברים, אני חושב שהשמאל הציוני, וגם חלקים מהשמאל הלא ציוני, אימצו, זה, אני קורא לזה השגיאה של ליבוביץ'. כולנו מצטטים, ויש חולצות עכשיו, ליבוביץ' צדק, כן. והכיבוש משחית וכדומה. ליבוביץ' היה נגד הכיבוש, כולנו מכירים את הדברים החשובים שהוא כתב אחרי 67', אבל ליבוביץ' היה נגד הכיבוש, לא כי עניינו אותו הפלסטינים, כי עניין אותו העם היושב בציון. עניינו אותו דמותם המוסרית, ההוויה הקולקטיבית של היהודים. לא הזכויות של הפלסטינים הם אלה שעיניו אותו, אלא הוא פחד שישראל תהיה, שהכיבוש יהפוך את ישראל לשטטל גרעיני. אוקיי? והפחד הזה שלו, הוא שהניע אותו לעשות את זה. עכשיו, זה, היה בזה הרבה היגיון, זה גם דיבר לציבור אז, שהדמותו המוסרית עניינה אותו. אבל הדבר הזה היה התפתחות. והיום רבים מאוד מהאנשים ש... ואני מחבר את זה למה שאתה אמרת, שהם נגד הכיבוש, הם נגד הפרויקט הקולוניאלי הישראלי, האפרטייד הישראלי, הם נגד מכיוון שהם... הם חוששים לעצמם, ואני מבין את ההיגיון ואת הרציונל הזה, אבל הם לא...
מה החשש? מה יבולע לי?
שישראל תהפוך להיות, מה שהיא הופכת להיות כבר, למדינה מצורעת, בקרב המדינות שאנחנו רוצים להידמות להם בעולם, עושים לנו, גם במלחמה הזאת עושה במיוחד, עוד קין, היום להיות יהודי, להיות ישראלי, זה דבר לא פשוט. ואני אומר שאפרופו ברכט, האומץ לומר את האמת, זה לא להגיד הכיבוש משחית, זה נכון, הוא משחית, אבל הכיבוש הורג ובוזז וגוזל.
אבל אולי יש אומץ יותר אמיץ מזה. יש אומץ אחד להגיד, המחלה הממארת שלנו זה הכיבוש, ותראו לאן הוא חודר וכולי, ויכול להיות שיש אומץ אחר, אומץ ימני, שאומר, חבר'ה, למרות הכל, בגלל שאין ברירה, אני עומד מאחורי זה, ולא נכנע לגחמות של אדם רז ועברום, ואני לא מוותר, כי 1, 2, 3, יש להם, גם בצד השני יש אמת שמצריכה אומץ. אנחנו נתפסים ביניהם שאנחנו ניצחנו, שהסדר יום הפרוגרסיבי ניצח, שסדר היום הליברלי ניצח.
בסדר, תראה, בחלקת האדמה הזאת, המבורכת או המקוללת, חיים שני עמים, ושני עמים האלה יחיו בעתיד הנראה לעין. אף אחד לא עומד ללכת מכאן. צריך להגיע להסדר של ארגון המרחב בצורה כזאת שהסכסוך יסתיים.
אבל עכשיו אתה פוליטי, אתה לא היסטוריוני.
אני היסטוריון שמביט לעתיד.
אתה ההיסטוריה של ההווה.
אני אומר, אפשר להתווכח, שתי מדינות, מדינה אחת, קונפדרציה, פדרציה. המתכון של הימין הממלכתי גם היום, אם יש לו דבר כזה, ובטח של הימין הפונדמנטליסטי, הוא מתכון של מלחמת נצח, של סכסוך בלתי נגמר. חלקם בשם הבטחה אלוקית, וחלקם בשם אינטרפטציות כאלו ואחרות של הבטחות אלוקיות, וחלקם מתוך איזה...
לא, דווקא הספר האחרון של ארי שביט, זה כמעט הייתי אומר מלחמת נצח חילונית.
כן, ארי שביט היום הוא הביטוי המודרני לליברליזם ספרטיאני. אם אפשר להתנסח ככה. הוא רוצה, okay. הוא רוצה מה שדיין, משה דיין אמר פעם, יש לו ציטוט, אני רוצה להגיד שהוא נפלא, אך הוא באמת מרכז את העניין. ודיין אמר שהמתח החלוצי הוא טוב לנו. הוא אומר, אני רוצה את הבחורים שלנו מפטרלים על הגבולות 2000 שנה. כי המתח הזה עושה משהו. זאת השקפה
שיש... של אומה מגויסת תמיד.
כמובן, זה לחיות על חרבנו, אוקיי? זאת השקפה שאפשר לקחת אותה לא רק לפני 2000 וקצת שנה ליוון ורומא, אפשר גם למשוך אותה עוד 2000 שנה אחורה למצרים הפרונית של חופו.
אז בוא... גייסנו את האומץ להגיד את האמת, זאת אומרת, הפרדיגמה והקונסנזוס והלא נעים, ולמה לך, כל המילים האלה שאומרות לבן אדם, תברח מהאמת, לך לאזורי הנוחות של...
סבתא שלי תמיד אומרת, תגיד, אתה לא יכול לכתוב ספר על משהו נחמד? למה אתה חייב לכתוב על הדברים הללו? היא שנים, תמיד יש השקות ספרים, וזה חיוך או קריצה שעושים למחבר, הוא עמל כל כך הרבה, אף אחד לא יקרא, נעשה איזה אירוע בבית קפה או משהו, וידברו בשבחו, ותמיד אתה רוצה שסבתא שלך תהיה בזה, נכון? כי להראות לה. וסבתא שלי כמעט אף פעם לא באה, והיא תמיד אומרת לי, תראה אדם, איזה בן אדם שפוי, יום חמישי בערב, ילבש בגדים יפים, אוקיי? יתאפר, וייסה לשמוע אותך, מסביר שעה וחצי איך הרגנו, טבחנו, בזזנו ואנסנו.
תשמע, כתבתי ספר על פרשות שבוע. היה לי... זה ארגומנט שלי נגד הימין הדתי. ספר שכולו פרשנות אוניברסלית, הומניסטית ופרוגרסיבית של הטקסטים הקמאיים. ותהיתי איך לקרוא לספר, אתה יודע שהדבר הכי חשוב זה בסוף איך קוראים לספר. או שיש לך שתי מילים בהתחלה ואז נכתבים 300 עמודים, או שאתה כותב 300 עמודים ואתה מחפש את השתי מילים של הכותרת. ואז רציתי לקרוא לספר כדברי המשנה, תלמוד תורה כנגד כולם. כל המצוות הן טובות, אבל תלמוד תורה כנגד כולם. ורציתי לקרוא לספר כנגד כולם. כי זה הולך אצלי לעולם האסוציאציות של תלמוד. יעל אמרה, עד כאן. לא מספיק, אתה רב איתם כל היום, אתה גם כותב ספר בשם המריבה הזאת. אני מבין את הקונטרה המתמידה הזאת, אני מבין את סבתא.
כן.
אבל אז מגיע ברכת למקום השני, והמקום השני זאת החוכמה לזהות את האמת. אז בא עולם של שנות ה-30, שהיה עולם שעדיין היו בו היררכיות. חלקן פוליטיות, חלקן מדינתיות, חלקן גזעיות, כי תורת הגזע הייתה נפוצה... ביותר מאשר רק בגרמניה, כל המערב היה נגוע בדרוויניזם החברתי ובכל מה שנובע ממנו. לזהות את האמת בעולם של היררכיה זה ביזנס אחד, ולזהות האמת בימינו זה משהו אחר לגמרי. אין היררכיות, כולם צודקים, כולם לא צודקים. עזוב את הפייק, מכונות הפייק. איך מזהים אמת היום?
זה קשה. זה קשה מאוד. זה הקושי הראשון דורש, הייתי אומר, איזה נכונות מסוימת, איזה תכונות נפש מסוימות, איזה סל ערכים מסוים. החוכמה לזהות את האמת בתוך מציאות שבה יש מכונה שמבקשת להסתיר אותה. אם נצטט את ברכט במקום אחר, הוא אומר, האנטנות של השלטון מפיצות שקרים כל הזמן. אז, אבל זה לא רק האנטנות של השלטון, אלא גם החברה מבקשת להסתיר שקרים מסוימים. זה באמת היום אחד הדברים היותר מורכבים, והדרך אני חושב לזהות את האמת, היא קודם כל, שיהיה לך סט ערכים, ברור, חבריי תמיד אוהבים לצחוק עליי, שיש לי את המשפט הבא. ילד רעב שווה ילד שרע לו. אני תמיד שיש כאלה שיחות בין חברים, על מדברים, על פילוסופיה ומוסר, אני אומר, תעזבו אותי עכשיו. ילד רעב זה ילד שרע לו. זה מבחינתי הבסיס המוסרי שלי, בצורה של, של הפשט שלו. ואני חושב שמי שיש לו עקרונות כאלו, ילד רעב, ילד שרע לו, הילד לא משנה מה צבע אורו, ולא משנה מה שפתו, והאם אמא שלו או אבא שלו הם ג'יהאדיסטים, או של עם כזה או עם אחר. ילד רעב זה ילד שרע לו, ואני לא רוצה ללכת בחברה שבה יש ילדים שרע להם כי הם רעבים. אז אני אומר, זה כלי מסוים, זה אמת מסוימת, והאמת היא מותקפת כל הזמן, נכון? זאת אמת שמאפשרת, אני חושב, לפחות לי, היא מאפשרת לזהות את האמת. אם, היום הרעב באזור שלנו הוא לא איזה דבר אבסטרקטי, אלא גם לפני השבעה באוקטובר וגם היום, יש ילדים רעבים. כשאני ואתה יושבים כאן בחדר הממוזג, יש ילדים רעבים, ואתה ואני לא כך יודעים מה לעשות עם זה, או אנחנו עושים מה שאנחנו מצליחים לעשות עם זה. גם בישראל יש ילדים שהם רעבים, והם יכולים להיות חרדים, והם יכולים להיות ערבים, ערבים. ואני מגויס כמיטב יכולתי בשביל לצעוק את זה.
אבל אתה קצת, אתה זורק לי מוץ. זאת אומרת, שאלתי שאלה אחת, ואתה מפזר לי מוץ כדי שאני אלך למקום אחר. תפיסת העולם, ההשקפה החברתית, כלכלית, מה מידת, איך היא מייצרת סולידריות, או מצד שני אינדיבידואליות קיצונית, זה סוגיות כבדות, מעניינות, אגב, גם קשורות לברכט ולקורות חייו, למה הוא עדיף בסוף את מזרח גרמניה. אבל אני שאלתי שאלה הרבה יותר פשוטה, אני אקח דוגמה רחוקה מאיתנו. סין חיה בתוך עולם נרטיבי שבו המפלגה דואגת לאנשים. כן. היא דואגת להם לקורת גג ולחינוך ולהישגים ולעלייה בעלייה בכל מדדי החיים. ארצות הברית אומרת, אני עושה את אותו דבר דרך הדמוקרטיה. שתי השיטות הפוליטיות מקשיבות לאנשים, אבל אחרת. אחד מקשיב לווקס פופולי כפי שהוא בא לידי ביטוי בבחירות, ואחד אומר, אני למפלגה יש כלים איך להקשיב, ושתי השיטות מתפקדות, אז איפה יש אמת? איך אני מזהה אמת בין שתי? אני עכשיו טנזניה, לא יודע, מדינה אחרת, ואני רוצה להחליט אם אני הולך למודל לאמת האמריקאית או לאמת הסינית.
כן, תראו, טוב, בשתי השיטות הללו שציינת, הן הקומוניזם היותר טוטליטרי ובין ה...
קומוניזם קפיטליסטי. זו שיטה מוזרה, אבל היא שיטה חשובה.
כן, לא, בסין עברו בהחלט, עברה איזו ליברליזציה ברבע מאה האחרונה, אבל אני אומר, בשתי הצורות, הן צורות שעדיין יש אליט שלטת, פלוטוקרטיה ששולטת. הסיפור המארגן, מה שאתה קורא לו, הנרטיב, או האבולוציה ההיסטורית של כל אחת מהחברות הללו, הביא אותם למה שהן. אבל בסופו של דבר, בשתי החברות הללו, אנשים, אוקיי, חיים, השקרים הם אלו ששולטים. היחידים בחברות הללו, ההתפתחות שלהם שזורה או נבלמת על ידי אין ספור מעצורים שהשלטון מעציב לפניהם. אין אם השלטון זה שוק חופשי, או אין אם זה המגף הברזל של המפלגה. החוכמה לזהות את האמת, אם אנחנו מתייחסים לברכט, זה להבין שהשלטונות השונים מייצרים מסכים, מסכי אשן. הדרך היחידה לעשות את זה היא באמצעות ערכים מאוד ברורים ומתודולוגיות מאוד ברורות בשביל לפענח אותם. אתה לא תקבל כאן נוסחה. יש בעלי שררה. בעלי שררה האלה יכולים להיות קומוניסטים, ויכולים להיות קפיטליסטים, ויכולים להיות כל מיני וריאציות. בעלי השררה האלה רוצים לשלוט, והם שולטים על ידי כך שהם משדרים באנטנות את התכנים שונים, שיוצרים את החברות שבתוכם הם חיים. צריך להצביע על בעלי השררה.
אני מאוסס, כי אני מכיר את שיח ההגמוניה והאנטי-הגמוניה, אבל אני מאוסס, כי אני לא סגור עד הסוף איפה זה, בסדר? אז לכן ככה הרהרתי. אבל אני אגיד שאני חושב שמה שאנטנות השלטון עושות היום בכל מקום, הן מפיצות אמיתות קטנות שמסתירות אמת גדולה. זאת אומרת, אנשים יכולים להתעסק איתך בפינה של איזה, לא יודע מה, של יאיר נתניהו, הלך לג'ים או לא הלך לג'ים, את מי זה מעניין יחסית לתמונה הרבה יותר גדולה של משהו, ואנחנו מופצצים. גם אתה רואה, נגיד, את הקמפיינים של טראמפ, הפצצה של דיטלס ואמירות לא חשובות, אבל כל הזמן מסיכות את הדעת מהדבר האמיתי הגדול, טוב, רע, נכון, לא נכון, מקובל, לא מקובל, טוב, לירה לי. הפכנו להיות אומנים של ויכוח על כלום.
אתה צודק לחלוטין, ועדיין, ילד רעב זה ילד שרע לו, וילד רעב, ואתה ואני לא רוצים לחיות בחברה שבה יש ילדים רעבים.
או שהיא מחוללת רעב.
והיא מחוללת רעב, החברה. כלומר, במדינת ישראל, בערך רבע מהילדים במדינת ישראל, זה דבר מדהים, בין רבע לשליש, הולכים לישון רעבים. בחברה שלנו, הטובה, השופעת, אני כבר לא יודע כמה היא טובה, אבל בחברה שלנו, ילדים הולכים לישון רעבים, בעזה הם הולכים לישון מורבים. הם הולכים לישון, כן. אז אני אומר, זאת האמת. כשאני שם את המשקפיים, אני מחפש את הילד הרעב, ואני שואל את עצמי, למה הוא רעב? למה הוא רעב? ואני יודע למה הוא רעב בעזה היום. הוא רעב בגלל מדיניות, בעיקר.
אז אנחנו לא מתווכחים על זה. הבעיה היא שהשלטון מצליח למצוא אדם אחד שאכל נקניקייה בעזה.
נכון.
זאת אומרת, אתם רואים, יש להם חיים נהדרים, יש להם... אוקיי. בואו נעזוב את שאר הנקודות של ברכט בינתיים, כן. אולי נחזור אליהם. שלחת לי עוד דבר, הדבר שנקרא מסמך הצירים. תקשיב, אני... קראתי, זה מתוקתק במכונת כתיבה של שנות ה-80, נכון?
כן.
טוק, 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 טוק. מה זה המסמך הזה? הוא רק להגיד למאזינינו, כן. לצופינו, הוא הצד היישומי של איך מחביאים אמת.
כן.
מה שברכט רוצה לגלות, מסמך הצירים מלמד איך לחסות. מה זה המסמך הזה?
אז באמת כחוקר, כחוקר במכון עקבות, וכהיסטוריון, חלק גדול מזמני אני מבלה בארכיונים. כי בשביל לכתוב היסטוריה, אתה צריך את התיעוד, את העקבות, אם אתה רוצה, של מעשי השליטים, של מעשי השלטון. מסמך הצירים הוא מסמך שעל פתיחתו נאבקנו, פתיחתו בארכיון צהל נאבקנו מספר שנים, והוא ספציפית היה בארכיון המדינה, הוא מסמך שנוצר בארכיון צה"ל. והמסמך הזה בעצם, הוא מסביר אילו מסמכים, זה מסמך הנחיות פנימי, אילו נושאים אסור לפתוח בארכיון צה"ל.
חומר הקשור לפרט לסוגיו, זה בסדר, כאילו, אל תשמיץ, אל תוציא לשון הרע, פלוני עשה פיפי באמצע המלחמה, אתה לא כותב את זה.
כן, את צריכה להבין שארכיון, אני אגיד לך משהו כזה, כי אתה לא יודע, ארכיון צה"ל הוא הארכיון הגדול ביותר במדינת ישראל, בארכיון צה"ל יש 12 מיליון תיקים, מתוך 12 מיליון התיקים האלה, אני נוסח אחידה עכשיו, 12 מיליון תיקים, הארכיון הגדול ביותר, זה נקרא ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, כמה אחוז מהתיקים פתוח לדעתך?
פתוח.
פתוח, פתוח לעיון, כלומר, אתה יכול עכשיו לנסוע לארכיון?
51 אחוז, הרוב.
לא, נו, באמת, אל תהיה זה. בערך אחוז אחד.
מה?
אחוז אחד. כלומר, אתה...
99 אחוז מוסתרים.
נכון, עכשיו, עכשיו, אתה בטח שמעת על כך שאת ההיסטוריה של מדינת ישראל היא היסטוריה של מלחמות וסכסוכים, ואי אפשר להכיר את ההיסטוריה של מדינת ישראל בלי ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, אם אתה עכשיו תלך למדף הספרים,
רוצה?
לא, תודה. תלך למדף הספרים ותסתכל על הספרות הענפה שהיא נכתבה על 48 או על 56, כדי 67 או על האינטיפאדה, אותה ספרות ענפה, מפעל של PhD ומה לא, מבוססים, מה שמבוסס על תיעוד היסטורי, מבוסס על אותו קצת יותר מחצי אחוז מהחומר שפתוח.
כלומר, יכול להיות שאחוז אחד פתוח אומר אמת אחת, ו-99 סגורים...
הוא בהכרח אומר, כי המסמך שאתה שלחתי לך...
אומר הפוך.
המסמך ששלחתי לך, בעיקר יעניין את המאזינים, הנקודה השלישית, שם קובע איזה חומר מותר לפתוח ואיזה חומר אסור לפתוח.
כלומר... בוא נמשיך רגע. אז אחד, צנעת הפרט, כן. אנחנו מבינים. אולי כן, אולי לא, אבל נושאים העשויים לעורר ויכוח ציבורי פוליטי, בעצם הם רוצים, חומר שטרם פורסם על ארגוני אלצת ולחי, כולל העמדה לדין של שפלמח שהשתתפו וכו' וכו', פגיעה בתדמית, דיווח על מעשים פליליים ומעשי זוועה של ארגון אצל ולחי, ביזה, שוד, רצח, סחיטות, אחרמות, הפקעות, חבלה, גניבה, חטיפות, אלוהים ישמור את כל זה, הם עשו? כן. וסעיף 3, חומר העשוי לפגוע בתדמית צהל כצבא כובש, נטול
אושיות מוסריות.
אושיות מוסריים? מה זה אושיות מוסריים?
נטול,
נטול מוסר.
כן, נטול
סוגיה. לא מוסרי. כן. מה אומר הסעיף הזה?
אני חושב שהסעיף הזה הוא באמת הנגטיב של הקריאה של ברכט. בעצם יש כאן מספר סעיפים שתכף תקרא אותם, ש... לפי האסטנציות במדינת ישראל, אסור לפתוח לציבור, לחוקרים, לחוקרות, לעיתונאים, חומר שמלמד שצהל פעל בצורה שיכולה לפגוע בתדמית המוסרית שלו. אנחנו יודעים שאחד הסיפורים המארגנים, המיתוסים...
הצבא המוסרי ביותר בעולם.
בדיוק. או עם הנצח הוא הצבא המוסרי ש... כל ההפעלה שלה, הפעלת כוח האש שלו נעשית בתוך כללים מאוד מאוד אדוקים ומוסריים וכדומה. תקרא רגע את הסעיפים. זה חומר שלא פותחים אותו.
מה נתפס כחומר שעשוי לפגוע בתדמית צהל? התנהגות אלימה נגד אוכלוסייה ערבית ומעשה אכזריות, הרג, רצח שלו בהתאם לתנאי הקרב, אונס, שוד וביזה. התנהגות אלימה בין מפקדים לחיילים, פגיעות במקומות קדושים, חילול כנסיות, מסגדים ובתי קברות, מעשים פליליים, גנבות, ביזת רכוש, זיופים והעלמת ראיות, עבירות ביטחוניות, מעשי זוועה שבוצעו נגד נשים יהודיות, מעשי זוועה שבוצעו על ידי חטיבות צהל, וכאן יש שמות איפה, וכו' וכו', מרידות, מעשי זוועה וכו' וכו', זה אומר...
שם דגל לבן. תראה תכף בהמשך. זה אחד הנקודות
אוקיי.
הנקודות טובות עליי. לא לחשוף חומר שמעיד על...
שנכנעו.
לא, שעל ירי, על ירי נגד אנשים שהניפו, או נגד פלסטינים שהניפו.
התנהגות אלימה, אסור לחשוף התנהגות... מה שהיה, התנהגות אלימה נגד שבויים, בניגוד לאמנת ג'נבה, הריגה, לא לשים לב לדגלים לבנים.
נכון. אם מישהו הניף דגל לבן...
וירו בו, שים לב שלא לפרסם את זה.
עכשיו, כל מה שקראת עכשיו, כל צבא כובש עושה. כל צבא כובש עושה. בוזז, גונב, הורס וכדומה. עכשיו, ההיסטוריה של מדינת ישראל היא היסטוריה של מלחמות והיסטוריה של כיבוש. זו בעצם הנחיה פנימית לגורמים שהם נקראים מחלקות חשיפה בארכיונים. למחלקת החשיפה, אל תחשפו את החומר הזה. עכשיו, כל אדם בר דעת מבין שאי אפשר לספר את ההיסטוריה של 48, או של 67, או של השבעה באוקטובר לצורך העניין, בלי החומרים הללו.
אז שבני מוריס כותב על בני מוריס הראשון, כותב על בעיית הפליטים של 48,
בני...
והוא חושף שם דברים שלכאורה לא, השיח הישראלי לא ידע אותם עד אז.
נכון.
מאיפה זה בא?
המסמך שקראת עכשיו הוא משנת 88. במחצית השנייה של שנות ה-80, נוצר מה שנקרא לימים ההיסטוריונים החדשים.
חדשים, כן.
בני, אילן פפה, אבי שליים ו- כן. ואחרים. החברה הללו, שהם כולם אמריטוסים עכשיו בפנסיות, כתבו את הדוקטורטים שלהם במחצית השנייה של שנות ה-80. לא ניכנס עכשיו לכל תהליכי חשיפת החומרים, אך בגדול, החומרים של 48, שכל האנשים שציינו עשו את המחקרים שלהם עליהם, נחשפו באותם שנים. הם היו הראשונים שהגיעו לחומרים, שעוד לא היה את כל הכללים הללו ככה, והם פרסמו עבודות, למה הם היו היסטוריונים חדשים? לא בגלל המתודולוגיות שלהם, אלא כי הם בעצם היו הראשונים שכתבו עבודות מבוססות תיעוד היסטורי בארכיונים.
ולא ארגומנטציה רטורית.
או אורל היסטורי, או כאלה דברים. הם עשו את זה, ואז המערכת הבינה מה קורה כאן, ובעצם מאז, וסגרה את הארכיונים, ומאז מה שאנחנו עושים במכון עקבות, והיסטוריונים עושים בכלל, זה ניסיון בעצם להתמודד עם ה-backlash, מערכתי, כלומר, שנוצר
כלומר, מאז. כלומר, היה הגיע הזמן אחרי איקס שנים, 40 שנה אחרי הקמת המדינה, לשחרר חומרים, או 30 שנה, שוחררו חומרים, ההיסטוריונים הגיעו אליהם, התחילו לכתוב, המדינה נבהלה שיחשפו את כל הזוועות שלה.
סגרה את הארכיון.
וסגרה כמה אחוז נסגר.
המון. בני, שיש לי עם בני מחלוקות רבות, וגם הערכה רבה לפועלו כהיסטוריון, אני באתי אליו יום אחד ואמרתי לו, תביא לי את כל החומר שאספת. זה היה במחסן תחוב אצלו בבית שהוא שמר כל השנים, וביקשתי את זה ממנו, כי חומרים שהוא צילם בשעתו...
אתה לא יכול להגיע אליהם.
הם סגורים.
כן.
המדינה משקיעה המון המון אנרגיה, אפרופו החוכמה לזהות את האמת, כן, כדי לשלוט באנטנות הללו.
ומה אמר לך בני, הוא נתן לך את החומרים?
לחלוטין.
למרות שהוא שינה חלק מהתמות שלו יותר מאוחר.
זה נכון, יאמר לזכותו של בני, שכתבתי נגדו וכתב נגדי, והכל בסדר, ויש לי איתו גם מחלוקת על הפרשנות שלו, את האירועים האחרונים. בני הוא אדם הגון, אוקיי? וחשוב להגיד את זה גם. אדם הגון, הוא באתי אליו, היסטוריונים בדרך כלל קנאים למסמכים שהם אספו, וביקשתי ממנו את החומר, מכון הקיבות ביקש את החומר, ואמרנו לו, אנחנו נסורקים את החומר ומנגישים אותו לציבור. והוא שמח לעשות את זה, ולא התנה את זה בשום...
מעניין.
ולא בשום דבר. אפשר להתווכח על האם גורשו או לא גורשו, והאם היה טיהור אתני או לא טיהור אתני, ואפשר גם להתווכח האם יש ג'נוסייד או לא בעזה כיום, וזה ויכוחים... בני התווכח איתי על הסוגיה של טנטורה, למשל, לפני מספר שנים.
המחקר של טדי קאץ באוניברסיטת חיפה.
נכון, בעקבות הסרט של אלון שוורץ, אבל בני היה מוכן להעמיד את החומר שלו לרשות הציבור. זה מצחיק, כי זה לא חומר שלו, זה חומר מדינתי שהוא צילם.
זה ארכיון של ארכיון, אבל...
נכון.
יש, ניקח הצידה ואחורה, יש הצדקה למדינה להסתיר דברים מסוימים?
מסוימים כן.
אז תתן רגע את הפרמטרים, לו אתה היום גנז המדינה, או החיבר הראשי של המדינה, מה היית, איך היה נראה מסמך הצירים שלך?
אני, מסמך הצירים, צריך להגיד שיש כאן, תן לי רגע, לתת לי רגע איזה מניפה כזאת. יש צורות שונות כשאתה היום רוצה לכתוב על נושא מסוים, אתה צריך לעבור כמה משוכות. המשוכה הראשונה היא להשיג את התיעוד ההיסטורי בארכיון. כלומר, שמחלקות החשיפה יפתחו מה שיפתחו, אתה תלך לארכיון ותקבל את החומר, ועל בסיסו תוכל לכתוב. היום מסמך הצירים, כי הוא נותן לך איזה מבע מסוים למה פתוח בארכיונים ומה לא. היום רוב הארכיונים, אנחנו מדברים על 4 ארכיונים גדולים חשובים במדינה. זה ארכיון המדינה,
ארכיון הציוני.
עזוב, לא ארכיון הציוני, ארכיון המדינה, ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, ששם זה ארכיון של משרד הביטחון וצה"ל, ארכיון המוסד וארכיון השב"כ. ארכיון המוסד והשב"כ אמורים להיות פתוחים, הם סגורים לחלוטין, אין מחקר בהם בכלל.
גם לא מחקר פנימי, כמו שמערכות בזמנו עשו...
כן, את זה כן, את זה כן, אבל אתה לא יכול ללכת לשם ולקבל חומר. אגב, אם תיסע לארצות הברית, למשל, אתה תוכל ללכת לארכיון ה-FBI או ה-CIA. לא הכל פתוח, יש... סוגרים חלק מהדברים, אבל שני ארכיונים האלה סגורים לחלוטין. ארכיון, זה משאיר לנו את ארכיון המדינה וארכיון צה"ל. בארכיון המדינה בערך כ-15% מהחומר פתוח, מעט מאוד. אגב, הם מודים שהם עוברים על החוק, יש חוק ותקנות, איך ומה צריך להיות פתוח, לא ניכנס לזה. בארכיון צה"ל זה ביזיון מוחלט, זה בערך 1% מהחומר פתוח. אז החומר הזה שיש לך באמצעותו, אתה יכול לכתוב את... ציינת את ספרי על 48, אז הוא מבוסס על חומרים ארכיונים. אני צריך שיהיה לי חומר כדי לטעון דבר, כדי לתאר דבר מסוים. כתבת מה שכתבת. אתה, במדינת ישראל, את זה, רוב המאזינים לא יודעים. יש צנזורה על טקסטים כאלה. החומרים שאני כותב, המאמרים והספרים שלי, הולכים לצנזורה, והם צריכים לקבל את אישור משרד הצנזור, שנמצא לא רחוק מכאן. אגב, משעשע, הוא נמצא על רחוב קפלן, הצנזור. מול הקריה, אז יש צנזורה. כלומר, בשביל לכתוב על 48 או על 67...
פסלו לך דברים?
אני, יש לי מערכת יחסים ארוכה מאוד עם הצנזורה. יש משפט, הוא עוד בעברית עתיקה, לא יגול דבר שבצנזור, אסור לגלות מה צנזרו לך, אפילו אסור להשאיר את המחיקה. אך כן, חלק מהספרים שלי בילו תקופות ארוכות, חלקם... שנה וחצי, שנתיים בצנזורה, ויש דברים שעד היום אי אפשר לפרסם אותם. אז אני אומר, יש כדי לעבור את, עד שהטקסט, המאמר, הספר, היצירה הדוקומנטרית, תגיע לציבור, היא צריכה לעבור כל מיני שלבים שלא מעניינו את כולם, שהם כולם מכשולים שהמדינה שמה.
אבל אני שב ושואל, מה אתה היית משאיר, מה את באמת...
ברור שאי אפשר לחשוף...
מה לא היית חושף לעולם?
לחשוף, זה לא לעולם, זה אחרי שאני...
זה תקופה יותר...
אז אני אומר, דברים שנוגעים להפעלה של סוכנים, דברים שנוגעים למכניק, כל מיני ג'יימס בונדיות של מודיעין וכדומה, מפות שמלמדות על פריסה של כוחות בתקופה שהיא עדיין אקטואלית. ברור שמפות מ-48 לא רלוונטיות. אני נאבקתי... 5.5 שנים בבית משפט, לחשוף חומרים על טבח כפר קאסם. המדינה, שבק, משרד הביטחון, משרד החוץ, התנגדו לחשיפת החומר. עד היום מתנגדים לחשיפה של מפות מטבח כפר קאסם.
יש משהו כזה, כשאלתרמן כותב בטור השביעי, על הנקבה בהתהוותה, על הטבח ש, 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 שחיילים ישראלים עושים, זה מתפרסם בעיתון הכי חשוב של אותה תקופה, ואלתרמן, המשורר התקופתי, אני לא יודע אם הלאומי, אבל התקופתי, מדווח על הרציחות האיומות האלה. סמך חיזר בחיר בית חיזר, כן. אולי לא מתעד, אבל כמעט מתעד. וכשאתה רוצה בתור היסטוריון לבוא לבנות את הסיפור העובדתי מאחורי הפואטיקה או מאחורי הספרות הזו, אתה לא יכול. כלומר, האמת בחוץ, העובדות בכלא.
והם אומרים את זה גם, הם אומרים, אם אין לך מסמך, אז אתה יכול להישען, לשים פוטנוטס לאורי אבנרי, או לסמך חיזר, או לאלתרמן, או לנתיבה בן יהודה ואחרים, שבהחלט עשו.
וזהו. שזה לא מספיק היסטורי, זה לא היסטורי.
נכון.
זה אקספרסיוניסטי.
ולכן אתה שואל את עצמך, מדוע המדינה משקיעה מאמצים כל כך...
מדוע?
אז יש כאן שתי סיבות. הסיבה אחת היא אותו מיתוס של הצבא המוסרי ביותר בעולם. אם המדינה, ושוב, זה נכון לכל מדינה, אך אם הציבור היה יודע מה המדינה עושה בשמו, אוקיי? איך זה היה משפיע עליו? אני תמיד ממשיל את זה לאימא שאומרת לילדה לפני השינה, אין מפלצת מתחת למיטה. אך האמת היא שיש מפלצת. המפלצת הזאת היא מפלצת שקשורה להיסטוריה הישראלית, להיסטוריה של הסכסוך. יש מפלצת.
שבעצם אבל... מה שאנחנו צריכים, אתה אומר, זה ג'וליאן אסנג'.
אני אומר שזה... החוכמה לומר את האמת, והחוכמה לזהות את האמת, זה לא רק איזה ציוויים אבסטרקטיים, אלא בסופו של דבר, קונקרטית, אתה צריך לעשות דברים גם מסוימת. אני אומר, כהיסטוריון שחבר באיזה גילדה מסוימת, שהוא צריך ללכת לארכיון, להביא חומר. המדינה לא רוצה שהציבור ידע.
אבל יקום יום אחד סנודן או אסן שידליף את כל הדברים החוצה, צהליקס?
לא, זה בכלל... זה לא אותם בסדרי גודל, זה גם לא אפשרי, כי סנודן לא הדליף חומר בדיוק מארכיונים.
כן.
כאן אנחנו מדברים, רוב החומר על 48 היום...
הוא בפייל, זו בתיקיות.
כן, רוב החומר, זה חומר פיזי.
כן, הוא לא סרוק.
רוב החומר היום על 48, או על הממשל הצבאי, או הפרויקט שאתה השתתפת, שעשינו ביחד על קריאת פרוטוקולים מ-48, זה חומרים שהם סגורים. לחשוב שבמדינת ישראל רוב החומר על 48 או על הממשל הצבאי עדיין סגורים, ואתה צריך להיאבק מבחינה משפטית בשביל לפתוח אותם, צריך באמת מידה גדולה של תמימות בשביל להניח שחשיפת החומרים האלה לא יגרום למה שהמדינה טוענת, לפגיעה בביטחון המדינה או במדיניות החוץ שלה.
אני חושב שהסיבה הנוספת שדברים האלה נשארים שם כל כך... משום שארכיון המדינה, או ארכיוני המדינה, הם גם ארכיונים של הזיכרון הפלסטיני.
זה בהחלט.
וברגע שזה יצא החוצה, לא רק המעשי זוועה, או הפשעים שעשו חיילינו בשמנו, המפלצות שמתחת למיטות, תצא החוצה גם האמת הפלסטינית.
זה נכון, צריך להגיד, האמת, צריך אפילו, אתה אומר, לכתב את הדבר הזה שנקרא האמת פלסטינית. אנחנו במצב מוזר קצת, עם הפלסטינים אזרחי ישראל, אנחנו במצב של מעין פוסט-קונפליקט. אך עם הפלסטינים של 67, אנחנו בחתיכת קונפליקט, נכון? אנחנו בתוך מלחמה עכשיו איתם. הארכיון הוא גם העקבות של הכיבוש, כלומר, מ-48 עוד. כלומר, הוא היסטוריה של הגזל, העובדה שהרוב המוחלט של החומר על נכסי נפקדים, זה לא רק טקסט, זה לא רק מסמכים שבאמצעותם היסטוריון יכול לכתוב ספר,
אלא גם זה... אדם יכול לקבל את הרכוש
חזרה. זה היסטוריה של גזל. הספר שאני כתבתי על ביזת הרכוש ב-48, הוא בא לתאר איזה מעשה פוליטי מסוים של, של, של ממשלה, של אומה, של ביזת רכוש. מנקודת המבט של הפלסטינים, זה לא היסטוריה, זה ביוגרפיה, זה אקטואליה.
יש שם גם בארכיונים... יצירות אומנות שנגזלו מן הבתים ו- ודברים שהם כן. לא רק דוקומנטים?
כן, בעצם הביזה, הארכיון הוא, הוא גם מכיל, תלוי איזה ארכיון, אבל גם חומרים ויזואליים וחומרים, כלומר, למשל, היו אומנים פלסטינים במדינת ישראל.
בפלסטינה. זה מה שאני שואל.
כן, בהחלט, גם של צלמים, גם של יצירות אומנות. אפילו חיי הפלח, אוקיי, הפלסטיני, המחרשה שלו, אז אתה יכול למצוא אותה במוזיאון היום. הארכיון בעצם משמר כקפסולת זמן לא רק עבר היסטורי, אלא גם הווה מתמשך. ולכן הסוגיה של נכסי נפקדים, הפקעת אדמות, גזל משאבי טבע וכדומה וכדומה, כל הדברים הללו מיוצגים במסמכים, ולכן בגלל שאתה באנומליה המוזרה הזאת של פוסט קונפליקט מצד אחד ובקונפליקט מתמשך מצד שני, בהחלט משמרת את זה. אבל שוב, זה, אז אני, את זה אפשר להגיד על נכסי נפקדים. אבל למה אני הייתי צריך לבלות 5.5 שנים בבית משפט בשביל לחשוף מסמכים על טבח כפר קאסם? זה לא, זה בגלל שהמדינה מבקשת ומשקיעה בזה המון המון אנרגיה. היא מבקשת לשמור את המפלצת מתחת למיטה. וזאת שאלה... רצינית מאוד ולא פשוטה לענות עליה. אם הציבור היה יודע מה נעשה, כמו שהוא היום מחזיק באסטרטגיה של הכחשה לגבי מה שקורה בעזה, עד כמה הוא היה סומך את ידיו על השלטון? עד כמה הוא היה מוכן לעשות את מה שהוא עושה בצבא? אני חושב שהמיתוס הזה של הצבא המוסרי ביותר בעולם, שהוא הצד השני של האסטרטגיה של ההכחשה, שמלווה את הישראלים מאז 48, מה שמחזיק אותה, או אחד הדברים שמחזיקים אותה, זה העובדה שהארכיונים סגורים. הם סגורים על המון נושאים עוד, גם על נשק גרעיני, ועל הסוגיה של יחס לעדות שונות בתוך מדינת ישראל, ועל עוד המון 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 נושאים. העובדה שהם שולטים באנטנות, והאנרגיה האדירה שמשקיעים בזה, שאנחנו לא נכנסים אליה פה, הוא אומר לי, יש יחידות שעוסקות בזה, אנשים שפועלים בזה, זה לא רק הצנזורה, אלא גם זה המלמה ועוד גופים, מלמדת שהמדינה מבינה את הסכנה בחשיפת תיעוד.
שאלה, כן. שהיא מעסיקה אותי בעולמות אחרים, הייתה הפקעת רכוש, חושמנטוש, נכסי נפקדים, גזל, ביזות, ובכל הבתים שגרים בהם היום, ודאי בירושלים, בכמה מקומות, בתי נקבה, זה בתי מידות ובתי עשירים, שהיה שם רכוש שהלך לאיזשהו מקום. יכול להיות מודל שבו פלסטינים יתבעו את הרכוש שלהם לפי המתכונת שאנחנו טבענו את הרכוש היהודי במדינות אירופה, מהנאצים ומדינות מזרח אירופה וכו'? כמו שאנחנו רצינו את הרכוש היהודי מפולין?
א', ברור שכן. ההסדר הזה יוכל להיות רק כחלק מתהליך של מעין ועדות פיוס ואמת.
על הדרום אפריקה.
כן, תהליך של הסדרה. או רואנדה. כן, כן, תהליך של הסדרה, שגם יש בו איזה מעין פירמידת מסלו. בו קודם כל נדאג לכך שהיום, מחר, לא יהיה ילד רעב, אוקיי? ואז נדאג, ונדאג באמת, לזכותו של הפלסטיני המנושל כתוצאה מאלף או בית. ברור שברגע ש... מה זה ברור? כולי תקווה שברגע שבו נגיע לתהליך של הסדרה מול הפלסטינים, אז אחד הדברים שיהיו בתוך התהליך הזה, ולכן אני חושב חשוב היסטוריונים וארכיונים, זה לדבר גם על העבר. וחלק מהפיוס, הוא, יש לו היבט משפטי, כלכלי. אני לא חושב כרגע שיש טעם לדבר האם משפחת צקקיני תחזור לשכונתה בירושלים, ומה יהיה עם צאצאי איך נקרא המושב ליד חיפה שכל האומנים גרים בו?
אין הוד.
אין הוד. כמדיוק. מה יהיה שם עם הבתים?
אבל אם מישהו יטבע?
אז זאת שאלה משפטית וכלכלית מעניינת, וגם היא שאלה של איך ייראה הסידור כאן, האם זה יהיה פדרציה, האם זה יהיה שתי מדינות, האם זה תהיה מדינה אחת. קודם כל, ואני רגע מחזיר אותנו שנייה לברכת, צריך שהציבור ידע לזהות את האמת ולומר אותה, והאמת היא שמדינת ישראל והציבור בארץ חי, עד עכשיו, על גזל וביזה של עם אחר. זה לא רק 48, זה הטוטים שהיום אנחנו אוכלים בביתנו, אוקיי? המים, בשביל שישקו אותם, הם לקוחים מהאקוויפר מים שנמצא מאחורי 67, כלומר, רק צריך לקרוא את הדוח של האג האחרון.
מה נוצר, אפרופו האג, מה נוצר בימים אלה שיגנז לעולמים?
מה נוצר בימים אלה? תראה, בנימין נתניהו, והוא
תופע... הלוואי והיגנז לעולמים, אבל זה לא עובד בינתיים.
אחד הסיבות למה כתבתי את הספר שלי, ואני מציין את זה איפשהו שם בהתחלה, זה שלא חיכיתי 70 שנה, כי לא יהיה מסמכים. זה סוגיה
ש... הוא אדם בלתי מתעד בעליל, או...
הוא גם בלתי מתעד, וגם חלו, צריך להגיד, בלי קשר לנתניהו, שלא רק מתעד, וגם כנראה מורה על השמדה של מסמכים, ולקיחה של מסמכים, אלא ב-20 שנה האחרונות, בכל העולם, זו סוגיה לגמרי אחרת, איך זו סוגיה שמדהירה שינה בעיניי באמת, כל מעשה המדינה, כל המעשה השלטוני, הוא כבר פחות משאיר עקבות טקסטואליים בכתב. אתה היית איזה יום היומיים בכנסת, אבל אני חושב שלא היה אז וואטסאפ.
לא. היה יושב ראש סיעת עבודה, אני לא אנקוב בשמו, שהיה כותב את הפרוטוקולים של הסיעה בעיפרון. אז פעם שאלתי אותו, למה אתה כותב בעיפרון? אמר, לפעמים ההיסטוריה משתנה.
אז
זה.
אז אני יכול לספר לך שאני ניסיתי במשך תקופה ארוכה להשיג את הפרוטוקולים של סיעת מפלגת העבודה בשנת 91, 2, 3, אוקיי? והייתה, עשיתי איזה בירור, זה לא, כמובן, באחיון מפלגת העבודה ביררתי, והתברר לי שבכלל לא העבירו את המחשב שעליו זה הוקלט בשלב מסוים, לא העבירו את זה לארכיון, וזה היה זרוק באיזה מבנה של מפלגת העבודה, וחפרתי וביקשתי והתרעתי, ומסתבר שבסוף היה איזה מחסן בוידים כזה, שזרקו אליו כמה מחשבים ישנים, כי אתה בשלב מסוים כבר אין לך איך אפילו להעביר את זה. והקבצים הלכו, לא כי מישהו הסתיר אותם בכוונה, אלא פשוט אף אחד לא שם קצוץ בשלב מסוים. ובאמת בארכיון מפלגת עבודה, שאותו אני מכיר די טוב, למעשה לא הופקד חומר חדש רציני שנוצר אחרי שנת 99,
אלפיים. בטי קראו לה.
רבע מאה.
בטי זה עבדי. בטי קראו לה להחריט על הארכיון, כבר לא זוכר.
איפה, בארכיון מפלגת העבודה? היום יש מנהל ארכיון.
הייתה מישהי.
שמסיים את העבודה. אבל אני אומר, אז נתניהו, גם הוא מיומן במעשה השלטון, כמו שאמר לי, אלוף בן אמר לי לפני כמה זמן, שהוא אומר לי, מה לחכות למסמכים עוד 70 או 90 שנה? הרי בכל מסמך שיהיה פרוטוקול שנתניהו ישתף, יהיה כתוב נתניהו, מורה להכניס עוד סיוע הומניטרי לעזה.
כן.
אז יש כאן גם דברים שהם קשורים להתפתחות המודרניזטורית, הטכנולוגית, שהיום המייל של הכנסת אף אחד לא משתמש בו, והיום כבר אף אחד לא שולח מכתבים ומברקים כמו בן גוריון ושרת, או דיין ופרס לצורך העניין.
כן.
הכל בוואטסאפים וכדומה, אז יהיה הרבה יותר קשה. אבל מה יוסתר? יוסתר, אם צריך להגיד את זה בגדול, יוסתר המעשה, הקשר בין ההוראה, הפקודה שניתנה לחיילים, לבין הביצוע.
אגב, עד עצם היום הזה אין פקודה, לא מצאו פקודה מפורשת על הפתרון הסופי. אבל היה ברור איך הוא יקרה.
גם, זו סוגיה מאלפת. האופן שבו המבצעים בפועל
מבינים את רוח המפקד.
כך לדוגמה את הפרשה פשוט מחרידה מלפני שבוע וחצי, עוד פרשה מחרידה, כבר שכחנו שזה ביום שישי שבת, חצי תריסר חיילים או משהו כזה, החליטו לפוצץ ברפיח את מאגר המים, כן. את המעבר מים. ואז הם העלו את זה ליוטיוב, כי אף אחד לא, או לאינסטגרם או משהו כזה, כי אף אחד לא מפחד כבר, כי הרי אין שום עקיפה ושום ענישה, 148 אגב, אבל זה עניין לחוד. אגיד לך בסוגריים, שמדינת ישראל לא מענישה, לא שופטת, לא חיילים שביצעו עבירות בזמן שהם בפעילות מבצעית, מ-48 ועד היום. זה אכן לאור עזריה, זה פרשה כל כך חריגה שהקדישה, חשפה את המוגלה. אבל ביצעו החיילים הללו ביום שישי שבת, העלו את זה לאינטרנט וכתבו שבת שלום לעם ישראל או לעם היהודי או משהו כזה, ואז הם רואים את המחייכים ורואים את המפעל מפוצץ, ועל ידי כך נמנע מכמה מאות אלפי אנשים לשתות מים, עוד מעט מים שיש להם. הם לא קיבלו פקודה לעשות את זה. כמו שאף אחד לא נתן פקודה לפוצץ את הארכיון, או את המוזיאון, או את מבנה התרבות, או את הספרייה של, או את האוניברסיטאות בעזה וכדומה. לא ניתנו פקודות כאלה. אך הדבר הזה שנקרא רוח המפקד, יש, באנגלית יש מושג שאני אוהב אותו, שנקרא climate of opinion. מזג אוויר של דעות כזה. יש הבנה. אצל ממלא הפקודות, מה השלטון רוצה. השלטון לא צריך להגיד במדויק.
כדי שדבר יקרה.
כמו שהוא לא צריך היה להגיד במדויק. אחרי השבעה באוקטובר, מסתבר שאפשר לפרוץ גם לעוד בסיסים צבאיים, כמו שקרה לפני כשבוע. השלטון, והיום יש לנו אנשים, השלטון זה גם בן גביר.
אדם, שאלה אחרונה.
כן.
יש מודל של היסטוריון אקטיבי בעולם, שאתה אומר, ככה אני עושה, אני הולך... אני הולך בעקבותיו, מישהו שלוחם את המלחמה הזו.
את המלחמה
את
של...
את מלחמת ההיסטוריה, את מלחמת הגנזכים, ואת חפירות הגנזכים, וחפירות הארכיונים, וחפירות הגילוי האמת.
אני לא יכול לחשוב רגע על איזה, שם ספציפי. אני כן חושב ש... האקדמיה הישראלית, אני אגיד לך את זה ככה, האקדמיה הישראלית, האוניברסיטאות הישראליות, ויתרו על המאבק נגד השלטון. אני לא מדבר על הנושא של הכיבוש והסכסוך, אלא הם בעצם ויתרו על הניסיון לזהות את האמת ולהיאבק על חשיפתה. אוקיי? שזה אומר ממש ללכת לבתי משפט ולאתגר את השלטון באין ספור ואחד דברים שקשורים לגילדת ההיסטוריה. מי שעושה את זה היום, גם בארץ וגם בעולם, בהרבה מקומות, בעיקר במקומות של סכסוכים, זה ארגוני זכויות אדם. גם מכון עקבות הוא חלק משרשרת חשובה ומפוארת של ארגוני זכויות אדם, שמבינים, וזה התפקיד של עקבות, שלמסמך ההיסטורי יש חשיבות אקטואלית, וגם לעתיד. ולכן אני אומר על עצמי, ואני בלי שמץ של ציניות, שאני היסטוריון אקטיביסט. אוקיי? שהאקטיביזם שלי הוא לא רק ללכת להפגנה, אלא הוא ללכת לתוך הארכיון ולהיאבק על חשיפת חומר.
בנימין עכשיו תרגם את אחד משיריו הרלוונטיים לשיחה שלנו של ברכט.
כן.
כשהרשע בא כמו גשם נופל, כאחד הרוצה להזהיר את העיר מפני שיטפון, אבל הוא מדבר לשון אחרת, אין מבינים את דבריו. כך באים אנחנו מספרים שעשו לנו מעשים שלא יעשו. כשסופר לראשונה שידידינו נשחטים בהדרגה, קמה הזעקה של פלצות, אז נשחטו 100. אבל כאשר נשחטו 1,000 ולשחיטה לא היה סוף, נפוצה השתיקה. כשהרשע בא כמו גשם נופל, איש אינו קורא עוד עצור. כשהפשעים נערמים, הם נעשים בלתי נראים. כשהסבל נעשה ללא נסו, אין שומעים עוד את הצעקות. גם הצעקות נופלות כגשם קיץ. אל תפסיק, אדם.
זה סיכום של מצבנו.
אל תפסיק.
תודה.
תודה רבה על מה שאתם עושים ועל מה שאתה עושה.
תודה.
תודה.